יום שני, פרשת תצווה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום עם מייסי שיספר מורן אפולי בג'רוב, זכר צדיק לברוך הבידן חדווסה. דברים שהתפרסמו במוסף שבת קודש, אז זה מתאים היום בין מאצ'ינג אחד למשנהו שנערכים בימים האלה במחוזותינו. כדאי לקחת פסק זמן לקרוא את הסיפור הבא, שעשוי לתת למתרימים שבינינו איזה טיפ מעניין. הסיפור שסיפר הפוני בג'רוב מובא במייסי שאויו לרב פנחס מילר. בפעם הראשונה שהוא נסע לאמריקה, הוא מספר הפוני בג'רוב, כמה שנים לפני מלחמת העולם השנייה, היה בזמן שהמלכת ליטה העצמאית עמדה על תילה, באותו תקופה היה ציר בבית הנבחרים הליטאי, כשהוא הגיע לביקור בארצות הברית כדי להתרים יהודים נדבנים למען מוסדות התורה בליטה, אז הנציג הדיפלומטי של ליטה, שהיה גוי מבטן מלידה, נורך לכבודי מסיבת קבלת פנים חגיגית כיאות. הוא אומר שהוא התחמק הוא התחמק ממנו כל הזמן, פשוט חבל היה לו לאבד ערב אחד את צורכי הפרוטוקול הדיפלומטי. מבלי לנצל את הזמן לעניינים שבתכלס. סוף סוף הוא לא יכל להתחמק, והוא גמר בליבו שאת הערב האחרון לפני שהוא חוזר הביתה, אז הוא יעמיד לרשותו של הקונסול ליטאי בניו יורק שיסדר עבורי, אם לא קבלת פנים עושה, יכול לפחות מסיבת פרידה. הדיפלומט הליטאי השכיל ביותר הוא להביא לה מסיבת פרידה לכבודי כמה וכמה יהודים עשירים יוצאי ליטא, ובהתאם לנוסח אמריקה הם נשאו נאומי ברכה לכבודי, לכבוד בית הנבחרים, והממשלה הליטאית העצמאית. ואני אומר, פוני בג'רוב, מה חשבתי לעצמי? התחיל לנקר לי במוח איזה פזמון עממי קצר, ששרים אותו ילדי ישראל שמתחפשים בפורים, שהיום פורים ומחר חסל, כן, זה נשמע הרבה יותר טוב כמובן. אז המחשבה הנוקבת הזאת, אומר הפוני בג'רוב, הטרידה אותי. הרי זה ערב האחרון שלי באמריקה, חבל לבזבז הזדמנות כזאת ללא כלום. ועד שהדיפלומט הליטאי ביקש ממני להגיד כמה מילים, סיפרתי להם בראשית דבריי איזו בדיחה עממית על העירה ליטאית שנתמזם לזלו של שמש בית המדרש הגדול שהיה חסוך בנים, שנולד הוא בן זקונים לעת בשעה מוצלחת, שקורה המבוגר. שמחה הייתה גדולה בכל העירה, נכבדי הקהילה החליטו להכין סעודה של ברית קדית וחדים. בעל האל קליז התנדב לספק את הבשר חינם עם כסף. סוחר הדגים הבטיח להמציא מיטב הדגים. בעל הפונדק לקח על עצמו לדאוג למשקאות, ושני הרופאים התחלקו ביניהם בהכנה של העוגות, לאכלות. בקיצור, חג בבסוס הנהל היהודים. בעל הברית ישב לראשונה בקורות חייו, בראש המסורים ליד המורד באסר, פרנסי הקהל. פתאום, כשהתקרבו לגמר הסעודה והתכוננו לברכת המזון, שמש נעלם מהמקום, ועברו כמה רגעים, ואז אותו שמש מגיע, כשהוא מחזיק בידו את הקרלן דובס, ומשמיע, והוא אומר בקול, אני לא יודע שום חוכמות, יש ברית מילה, הבאתי את הקערה שלי. וכי מה תחשבו, אמר פוני מג'רוב. בסוף סיים את הסיפור. הסורים תפסו את העוקץ, כולם פרצו ורעמי שחוק, ובו המקום הבטחה מגבית פרידה, לטובת ישיבת פוני מג'רוב. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. אשר מילי סיב רוח חוכמו. שפת אחד בבוקר הגיע לגרשה זוהר בחזצל, יהודי עם כאבי שיניים, נפיחות בפנים. הוא אומר, אני סובל קשות. כשזלמן שמע על הפרטים של הכאב, התעניין, הקשיב, התירו לקחת גדולה לשיכוך כאבים לפי מה שהוא שמע, מפי וראה בעיניים. אבל החולה שהיה נתון בסערת רוח, קרא בכל זעקה שהתרופה לא תסייע לי. אני במצב של כוח נפש, אני זקוק לרופא שיטפל לי מיידית. שיפתח את השן, יוציא את המוגלה מיד ונקה. וזן אמר לו שלפי הבנתו, המצב הרפואי לא מתיר לעשות את כל המלאכות שלב ישראל של פתיחת השורש וניקוי המקום. הצעיר עמד לדעתו שהיה די בסערה, ואמר, פיקוח נפש ממש, אם אני לא מקבל טיפול מיידי, אני מת. מורן, שהבין שהוא נתון במצוקה של פחד, פחד גדול ולא מוצזק, החל להתנהל בחוכמתו. מה הוא עשה? בשערי חסד היה רופא שיניים. הוא בקש שיקרו, פשזן בקש שיקרו לרופא שיניים. כשהוא הגיע, ופשזן הכריז שלפי טענתו של החולה הוא במצב של פיקוח נפש. חמת זיהום בחניכיים. ולפי הרגשתו של החולה צריך לטפל בו מיד בלי דיחוי. הרופא ניסה להתווכח. על הדיאגנוזה הזאת. אבל ראשון זה ניסה אותו, וככה הם יצאו ביחד, והאומור ניסה אותו, יסבו לו שזה המשאלה של החולה. כשהחולה לא הבחין, אז הוא לחש עוד כמה משפטים באוזני החולה, באוזני הרופא. ואז על פי התקמת ראשון זיון הם יצאו ביחד למרפאה, יצעדו, הגיעו לפתח המרפאה, הרופא נעמד על עומדו ואמר לו, חולה דיאקה, מה שמותר לי לעשות אני אעשה, אבל יותר מה שאני חייב, אני לא אעשה בשום אופן. ולכן, כיוון שאתה חולה, ואתה זה שזקוק לטיפול, תדליק את האור, כדי שנוכל להיכנס. החולה הזדעזע, נרתר, ומיד פסל לאחור, לא, לא, לא כואב לי עד כדי כך. ואז הוא חשב שנייה נוספת והכריז, נדחה את הטיפול בכמה שעות למוצאי שבת. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, שמן זייס, זוך, קוסיס למויר. יש פה סיפור נפלא שזה כבר בבאר הפרשה. בשנים שהיה רב שלום כסבילר זצל, גר בירושלים, היה נהג ללכת כל יום לקויסל. פעם הוא חזר, הוא פנה ללכת דרך שער שכם, שם המקום היה ריק מראיות אסורות, אבל המשמש שלו, רבי אליהו רוטה, אמר שעדיף ללכת דרך שער האשפות, כי בשער שכם הייתה קצת סכנה ללכת שם. הם נצעסו כמו שהרבי אמר, וכשהם עברו בשער שכם, פגע בהם הרבי רשע, הוא היכה באגרופו את הרבי מכה מאוד חזקה. ואז הגבאי אמר לרבי, ראים נו מה יהיה לנו. כאילו מרמז, מן הרואי היה צריך ללכת שער יפו. על הרב שלוינקה, מקובלני מהבויסייט, שכשיהודים מסיים תפילה, מקבל איזה מכה, סימן שעלתה תפילתו לרצון לפני אדון כל. וסיים רב שלוינקה, עדיף לקבל מכה בגוף, לא מכה בנפש חלילה. זאת אומרת, להיכשל בראייה אסורה. וזהו פרש את הפסוק בפרשה, שמן זייך, זייס, זרח, קוסיס, שאם אחרי התפילה, אדם מקבל מכה, זה סימן למויר, שהתפילה שלו נקבלה, והשם יאיר פנה ולב. כרצה באמר רב שלוינקה, כשאדם מבקש ומתפלל על עניין איסורים, על עניין סליחה, על עניין מסוים, בזמן קצר אחרי זה, אחרי התפילה, קרה לו הפוך ממה שהוא בקש. למשל, הוא מבקש לרפואת חולה, ובתום התפילה נודע לו שהמצב החמיר, אז ידע נאמנה שהתפילה התקבלה, וגם אם הוא רואה, וגם אם הוא לא רואה מיית הישועה, לא אומר שלי זה קיום למה שהוא רואה. וגם זה נרמז בפסוק, ויקחו אליך השם הזה יזוך, אם האדם זך, והצליח להתראות בכוונה, כמו שהוא אומר שם את זה יזך, ואחרי זה הוא מרגיש קוסיס, שקרה לו, להפך ממה שהוא ביקש, שכל זה איננו אלא למויר, סימן מובהק, שהתפילה שלו התקבלה, והגיע עד כיסא עקוב, וישועו עשו יקרוי ולא רואו. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, שרשם צבי הכהן שפירה, חיתן את ביתו הגדולה, היה חסר לו 5,000 דולר, זה היה סכום נכבד גם היום, וגם אז זה היה סכום עצום. וזה מדובר אחרי שהוא כבר עשה את כל השתדלויות, וזה יקחה לו על השקיעות בלימוד, בצר לו, פנה למורו ורבו. מורן המשגיח, מפחד כלמיסט, אתה לא בא לבקש ברוכה, אבל היה בטוח שהמשגיח ימצא את הדרך לעורר ידידים וחברים בארצות הברית שיעזרו לו. נכנס לחדר בהרגשה שהוא יוצא משם עם הסכום החסר, וככה הוא נעמד לפני המשגיח שהפך לפניו את מצבו. ואז שהוא סיים, נעמד המשגיח ואומר, רב שולם, רב שולם, הריבוני של העולם יודע את המצב שלך. וככה הוא לחץ את היד וחזר על תלמודו. את הסיפור הזה סיפר רב שולם צבי, שהיה צעיר הבנים שלו. סיפר את זה לרבי הרלב שפירא. מתי סיפר לו את זה ביום החתונה, כהדרכה לחיים, וככה הוא אמר לו. היום אני אומר לך, בני יקירי, אם המשגיח היה נותן לי אז 5,000 דולר, הייתי מחתן אותך בעזרת הכסף, הייתי מחתן, סליחה, בעזרת הכסף בת אחת בלבד. אבל הוא לימד אותי יסוד, שאיתו, תוך חיתנתי את כל הילדים. וברוך השם אמר לו, אני לוקח אותך היום צעיר בניי לחופה, והיסוד של משגיח מתגלה שוב ושוב. התובנה הזאת חודרת שיטין. עוד לפני שמעמקים באמונה, לפני שמתפלפלים בגדרי ביטוחוין, מחשבה קטנה אל הלב. יש לך בעיה, הקדוש ברוך הוא יודע ממנה. אנחנו ממשיכים יום הדילולה, היורצת של מורן הגאון, רב דוד פרוורסקי זצ"ל, ראש ישיבה ספונוביץ. בגודל האטמוזה, הסמודה שלו, הוא מעולם לא הסכים, ימסע לנפש בתקופת הקיץ. ביום שהגיע לישיבה, בשנת תשעיני ועד ימון האחרון, הוא התנגד מחרצות לנסוע ולו ליום אחד. זה למרות העיון המופלג בתורה והאימוץ מוח שלו ללא גבול. סיפרו ותיקי התלמידים שזה כמה שנים אחרי יסודה של ישיבת פונה וזזה הבית לחצו שיסע לפחות ליום אחד לירושלים. לחצו עד שהוא רבדו ותקם ממקומו ואמר בסדר אני יוצא לנופש. וקם ועזב את הבית. הם קרובים ובטוחים שעלה לאוטובוס לירושלים והגיע לדירה שסודרה לו בבית וגן. הם אפילו לא ניסו לברר אותו להתחקות על עקבותיו. כשהתקשרו לדירה, אחרי מספר שעות, ושמעו שהרשיב עוד לא הגיע, התחילה הדאגה להתכרסם. כי נרשם מאוחרת בלילה, התקשר עורך חשוב לבית המשפחה, מודיע להם שהוא שוחח עם רב דוד, בבית מדרש של שען סמוך לשיבת סלובודקה בבני ברק. הוא מספר שהוא נכנס שם ללמוד, ואז הוא רואה את הרשיב יושב ולמד בחשק רב. שהוא הכין בי, הוא שאל אותי אם אני מוכן ללמוד איתו כל היום עד הלילה, הייתי מופתע מהבקשה. והייתי עושה מהפגישה ויותר כך מההצעה שהזדמנה לידי, כמובן שישב ללמוד ועכשיו סיימנו. אחרי שקמנו מהמקום, הדורשי וסיפר לי שהבני משפחה לחצו שהוא ייסע לנופש, אז הוא החליט שבמקום להגיע לירושלים הוא ישנה קצת את האווירה וילך ללמוד בבית הכנסת ישן באותו מקום. דברים שהתפרסמו במבשר תורני. ואנחנו ממשיכים דף יומי בהלוכה. מתי מותר לשפוך מים על קרקע שסוחית שסמוכה לשוסרבים ומתי אסור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכם נלמד גם אנחנו את עניין דפיים והלוכה, אנחנו עוזים בסימן שינון זין סעיף א'. שפיכת מים במקום משופע ברשוסרוחית, כשמחמת כוח השפיכה המים מגיעים מהר יותר לשוסרבים. כך גם שפיכה בסמוך ממש לשוסרבים כשהמים יוצאים לשוסרבים מכוח השפיכה ממש, אסורות מדאורייתא משום מלאכת היצור. אבל שפיכה של מים ברשות סוחית במרחק כמו מרשות סורבים, באופן שהמים זורמים מעצמם כדרך כל מים שנשפכים, והם מכוח זה יגיעו לבסוף לרשות סורבים שצמודה לרשות סוחית הזאת, הרי זה הוצאה בכוי חוי ואינה אסורה מדאורייתא. אלא שבאופן שבו יש לשופך עניין בזה שהמים יוצאו לרשות סורבים, חיישו חז"ל שיבוא לשפוך אותם ישירות לרשות סורבים ויעבור על איסור היסוד דאורייתא. ולכן אסרו גם שפיכה בכוי חוי, דהיינו שאסרו עליו לשפוך את המים ברשות סוחית גם במרחק מרשוסורבים. חז"ל שיראו שאדם עשוי לצבור כמות של שעתיים, זה בין 17 ל-29 ליטר לשיטות השונות, מי שפכים ליום, דהיינו מים שמשתמש בהם לרחיצה וכדומה, אחרי זה הוא שופך אותם. עוד הם שיראו שקרקע של השטח של הקטן מ-16 רבועות, זה בין 3.7 ל-5.3 מטר רבוע לשיטות השונות, אז הכמות הזאת לא נבלעת בה, והיא הופכת להיות בוצית ומתונפת, ולכן בעל הקרקע מעדיף שהמים יצאו לרשוסרבים. וזה האופן שבו אסור שפיכת מים רשוסרוחית שסמוכה לרשוסרבים, וגם פחות מסעתיים אסור לשפוך בה, מחשש שיבוא לשפוך סעתיים, שיהיה כמות המצויה אצלו בכל יום. אבל בקרקע שיש בשטחה 1600 רבועות, שסעתיים מים נבלעים בו, או שמחוברת לתעלת ניקוז, באופן שבו נחשב התעלה כהמשך של רשוסרוחית, או כמקום פטור, שיש בה שטח כזה, וכן בקרקע שיש בה גומה שמשלה שעתיים, שם אין לבעל הקרקע עניין בזה, שהמים יוצאו לרשות הרבים, ועם אלה אין לנו לחשוש שהוא ישפוך אותם ישירות לרשות הרבים, ולכן לא אסור שפיכת מים בהם. בכל אופן שבו מסתמך עתר שפיכת מים בקרקע של סוחית, על זה שהמים נבלעים בקרקע או בתעלה, הנה עולה כשהן עשויות מחומר הבולע, כגון קרקע אפר, לא כשעשויות מחומר שאינו בולע, כגון רצוף שמצוי בימינו, עץ, מתכת ובטון. ובכל האופנים שתראו חז"ל לשפוך מים בקרקע רשות סוחית שסמוכה לרשות סורבים, מותר לשפוך גם כמות שגדולה מסעתיים וגם באופן שבוודאי יוצא לרשות סורבים, כגון בקרקע שיש בה גומה. זה הגומה מלאה מים. אם לפני שחכמים הסתפקו בזה שצריכו גומה לכמות המים מוצאת ליום, שמהווה תזכורת שלא לשפוך את המים ישירות החוצה, ואם מפני שכמות מים שמעל שעתיים לא הייתה מצויה לאדם אחד, והם מטעמים נוספים. ובימים גשומים שבהם בלאו הכי החצר בוצית ומתונפת, מותר לשפוך בכל קרקע של רשות סוחית כל כמות שהיא. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שנלמד היום, אתמול למדנו, תעלה שנכנסת מרשות הרבים במקום קרמליס לרשות סוחית, ויוצאת אליהן מצידה אחרת של רשות סוחית, דרך נקבים שבשולי מחיצות ברשות סוחית, אם העומק של החלק התעלה שבפנים עשרה טפוחים לפחות, והרוחב ארבעה, והרוחב הנקבים שלושה, הוא נחשב לכרמיס. תעלה שנכנסת איזשהו סיוכית ולא יוצאת ממנו, או להפך, יש שאומרים שחלק התעלה שבפנים תפל איזשהו סיוכית, יש שאומרים שדינו ככרמיס. ובכל האופנים שבהם דין התעלה ככרמיס, מחלקו הפוסקים, הדין הזה הוא רק בתעלה שמלאה מים, הוא גם בתעלה ריקה. כדרכנו נפליג מהימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו. כידוע, ביום השלישי מערכת בריס מילה מתגברים כאבי התינוק. בזמנים עברו, היה שכיח שכשהברית נערכה ביום חמישי, היה צריך לחלל את השבת. זה יום השלישי לברית, לצורך רפואת התינוק. ויש מהראשונים שכתב שמשום כך אסור לערוך ברית שלה בזמנה, כלומר שלא ביום השמיני לידה. בימי חמישי. מפני שבזה הם יוצרים מצב שיצטרכו לחלל שבת, ויש אומרים שבהתאם לדעה הזאת, אז אין לערוך ברית שאינה בזמנה גם בשישי, כרגע מנהג רוב נספרד שלא לערוך ברית שאינה בזמנה בימי חמישי ושישי. ויש שמתירים גם בחמישי וגם בשישי, וכן דעת המשנה ברורה, וכן מנהג רוב בני אשכנז. דף רואים את תלמוד בבלי, מה קרה לגוזל שהיה בבית של רב יצחוק? כמה חוטים יש בעופות, ומי מכונה בשם אריוך? על כך, ועלות עושים מעניינים, ללמד היום מסכת חולין, דף עין ווב, ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה. ואנחנו ממשיכים, כי נמחוך מחייב אצל ווב. ישר עבוד אצל אלוקים כתוב, אמרו לו, מה הוא גדול מן האבונות? אמר, הגבהות והגאווה. מדוד את ספוסיים מספרים שפנה יהודי מבוגר רב חיים קניבסקי ואמר לו שבחולשתו הוא לא מסוגל לצאת לבית הכנסת, ושאל באיזה תפילה הכי כדאי שיתאמץ לצאת לבית הכנסת. אז רבנו יושב לו בפשטות, למה אתה לא מתפלל בבניין בבית? תבקש מאנשים שיבואו. ודאי הסכימו, גם אני ביקשתי להתפלל בבית, ותמיד יש לי מניין, יום חול בשבת. ממשיך ומספר ששמע מנכדו של רב חיים, שאמר לו, זקינו, רב חיים קניבסקי, שהוא נהג תמיד למעלה לפני קרישמה, את התיבות כל מלך נאמון, כדין, אומר קרישמה ביוחד, שמה, שחדן יסיים, שמה לוקח עם אמס, הוא יהיה באמצע קרישמה. אמר לו, נכד, הרי תמיד מחכים לסבא. אמר לו, סבא, רב חיים קניבסקי, אני לא יודע שהם מחכים לי. ולקראת סיום החפיתי מוחיים, רבו איזי, פה תצטרפו נה ללימוד הימוד בסבך ובצ הסעיפים ג' וד' שנלמדים היום, כותב החפץ חיים שהרגיל בצפור לשנור בצמידות, כמו אלה שרגילים תמיד לשבת ולספר, כך וכך מעשה פלוני, כך עשה אבותיו, כך שמעתי, דברים של גנות, אז האנשים האלה נקראים מפי חז"ל בעלי לשנורי, והעונש הרבה יותר גדול. יראו דברים של גנות, אנשים, כן, והעונש הרבה יותר גדול, אחרי שבשעת נפש, הם ממש עוברים על זה, על תורת השם, ומוסיף שכשאמרו חז"ל של שלוש עבירות, לפרעים האדם, בעולם הזה ולחלק לעולם הבא, ולזור גילו הרע לשפוך סדומים, ולשנור כנגד כולם, הכוונה לאותם בעלי לשנור שהורגלו באבון הזה, לא מקבלים על עצמם להישמר ממנו. כפי שנעשה אצלם הדבר, מהי הדרך לעקור מעצמו השם של בעל לשנור? אז בזהור מוסף הם מביאים, מה שקרה בזה אנחנו צריכים ליל בהגעה, שבסוף ההקדמה, שילמד ללחות לשנורא, ובזה הוא מראה, שאכפת לו לא לעבור לסור חמור כזה, ואז גם אם יקשר חלילה, הוא כבר לא מופקר אצלו איסור ולא נחשב לבעל שנור. ולסיום התחזקות יומית. המגיד משור עם הובה שהמגיד אמר לה בסויסף, ויזהר שתתנהג עם הבריאות בנחת, ולא תיחוס בשום פנים לעולם. אף על קינת השם לא ישלוט בך כעס, כי זה כלל גדול. בשעה שאנחנו צריכים, רבותיי, להעיר לזולת, נשתדל להעיר בדרך כבוד, ולא חלילה מתוך גערה או רוגז, לעבוד יותר מסיים ביוגז. עד כאן דברנו להם, רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, וכל טוב סלע.